ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה והרמים התבקשתי לומר מספר מילים בהספדו של מורנו ורבנו הרב חיים ישעיהו דרעי זצ"ל, וקשה לי מאוד לדבר בצורה הזאת. אני אשתדל לקרוא את הדברים מהכתב, מדברים שכתבתי לעצמי. אף פי שאני לא מדמה להתקרב למה שנדרש ממי שמספיד תלמיד חכם קאי גבר רבה, התרציתי לבקשתם של ראש הישיבה ושל הרב טוביה שיחיו, ואני אשתדל לשתף את בני הישיבה במעט מהמחשבות והזיכרונות שצפים ועולים בתוכי ביממה האחרונה. בתחילה צריך לחוש את הכרת הטוב. זכיתי לטובה שאין לה שיעור, שהרב הדרי ליווה, זכינו להתלוות אליו במשך למעלה מן המד ג' שנים, וברוב טובו העיר לי, למשפחה שלי, לילדים שלי ולכל בני הישיבה שצעדו איתו במשך השנים. הכרת הטוב שעד בלי די, ממש כמו שחזל דורשים על הפסוק עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם, שפתותינו, מלומר די. אני אחזור כמה עשרות שנים לאחור, לעבר. היינו קבוצת נערים, תלמידי כיתה י"ב מיבנה חיפה, שבהמלצת חברינו שבמחזור שמעלינו, שבאו ללמוד בישיבת הכותל, אמרו לנו תבואו גם אתם לשבת, לכמה ימים, לשבת בישיבת הכותל. באנו 8 תלמידים, ונגיע שבת. הרושם העצום, מרתק, כמעט הייתי אומר מחשף, של הרב על כל בני החבורה מהשבת הירושלמית שבין החומות, כשהרב בראש כולם פוסע אלי הכותל בשירה של יסלחו במלכותך שומרי שבת בואכה הכותל המערבי, בנעימות, בקדושה, בהתרוממות הנפש. יכולנו לחוש בקדושת השבת, התחושה הזאת מילאה אותנו לאחר מכן בכל שנותינו בישיבה, ומשנותינו בישיבה כל אחד לקח את התחושה הזאת לביתו ולמשפחתו. הרב לימד אותנו במשך כל השנים בישיבה שלקראת כל דבר גדול צריך לעשות תחנות, להתכונן, לחשוב מראש, גם בגשמיות וביותר מזה ברוחניות, להכין כלים שיכילו את התחושות, שייצרו את התחושות בתוכם. הכנה לשבת החילה כבר בשיחה השבועית של הרב ביום חמישי אחר הצהריים שהזכירו אותה לפנות ערב, שמכל ירושלים מתקבצים ובאים בני ישיבה, תלמידי חכמים, ומתווספים ליושבים של בית המדרש. בדיוק בשעה היהודה, אבל בדיוק, היה פוסע הרב וערימת הספרים הידועה בזרועותיו. מי שנתיישב על כיסאו, היה ניתן מאותה שעה לשמוע את חריקת העתים של אלו שכתבו, שישבו בשקט, בדריכות, במתח לימודי ורוחני. הייתה הרגשה, חס וחלילה שלא נפספס איזה דיוק, את המסר, את ההקשר, את החריזה שבין הדברים. גם אם לא הבנו הכל, ולא הבנו הכל לעמקותם של הדברים, התחושה הייתה שעצם שמיעתה של השיחה מכניסה אותנו לעולמות עליונים מתוך עמקות של מחשבה, ולא סתם אלא בכוונת מכוון של מי שהרביץ חוכמה ויראה, תורה שמביאה על ידי מעשה. למחרת ביום השישי הקדם בבוקר השכמנו לבית המדרש, ובחדר קטן עם קירות בלוקים לא מטויחים במעלה של מדרגות שעוד לא היו גמועות, טיפסנו לאחד השיעורים, לשיעור המדרש של ראש הישיבה של הרב הדרי. הייתה שקיקה עצומה לשמוע מה ישאל אותנו הרב על המדרש, מה קשה במקרא, מה התקשה בו הדרשן, מה יחדש לנו הרב בדברי רש"י, אבן עזרא והרמב"ן, למה הרב התכוון במראה המקומות על הפתקה הקטנה שהוטלה יום קודם לכן בפתק קטן על לוח המודעות. האם הוא יחדש מתוך דברי השפת אמת? האם הוא יביא מתורתו של רבי צדוק הכהן מלובלין, שמה מספר תורת אמת של רב לייבל איגר, נכדו של רבי עקיבא איגר, או מתורתו של רב מירדומסק, שמה יפתיע אותנו בקטע לא ידוע שאנחנו לא ידענו, מאורות הקודש של רב קוק זצ"ל? אבל ידענו דבר אחד, הרב תובע מאיתנו הכנה, קריאה, עיון, הבנה, תשומת לב. כמה הפציר בנו בשיעורים, וגם לאחר מכן, שנשמע, שנסכם, שנכתוב, נוסיף,
על מנת שהדברים שהוא משמיע, שאנחנו מחליפים איתו, לא ילכו כפי שבאו וילכו לדרכם, אלא ישאירו חותם בנפש. בישיבה ידעו כולם שהרב משכים קום כמה שעות לפני כולם. בשעה יהודה לתחילת התפילה ישב הרב במקומו, בקול נעים זימר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. והיה מונה והולך את מילות הכילוס והשבח לבורא עולם בפסוקים בתהילים, ממש כסוחר המונה מאותיו, במתינות, בזהירות. והדבר אתגר אותנו, האם גם אנחנו נוכל לפחות פרק אחד, גם אנחנו נוכל להתכוון ולומר בהרגשת הלב, בכוונה. בישיבה היה נהוג שבמחצית השעה האחרונה של סדר אחר הצהריים לומדים מוסר. לא פעם הרב היה פוסע בין השורות, מסתכל מה התלמידים לומדים, ורומז בעדינות שהגיעה השעה לסגור את הגמרא ולעסוק בתיקון הנפש. היינו באים ומתייעצים איתו, זה ספר מוסר או זה ספר מחשבה? במה ראוי להתחיל? במה ראוי להתחיל בשיעור א', במה ראוי להמשיך בשנים שיבואו? אתמול דיברו בלוויה על מסירות הנפש של הרב לכל תלמיד ותלמיד. אי אפשר לקלוט עד איכן הדברים מגיעים. שנים רבות לאחר שפלוני סיים את לימודיו בישיבה, הוא התעניין בשלומו, שלום משפחתו, בעיסוקו, בפרנסתו, בבריאות וכולי. אם הגיע מנדאו לישיבה, כמה קיבלו הרב בסבר פנים יפות. היה יהודי, חבר טוב שלי, שבא לפני כחודשיים, היה שבת בירושלים, ורצה לבקר את הרב. ואותו מוצאי שבת, הרב היה אמור לשבת למלווה מלכה עם בני המחזור, או שני המחזורים הראשונים של הישיבה. ואמרתי לו, אני לא מעריך שלרב יהיה זמן. הוא התעקש לבוא ולהגיד רק לרב, להגיד לו שבוע טוב וליטול ברכה. סיפר לי אתמול בלוויה, הרב הושיב אותו אצלו בבית, אותו ואת אשתו ואת הילדים הקטנים, חצי שעה, ובמדינות כאילו שום דבר לא מחכה לו, וישב והתעניין. רק דוגמה למה שחוו הרבה מבני הישיבה במשך השנים. לרב הדרי הייתה רגישות ואכפתיות לתלמידים מחוץ לארץ, שרצו להתקרב לעולם התורה ולדרכה של הישיבה. הרב עודד אותם בשעה שנתקלו בקשיים ומכשולים, וסייע בעצתו עמוקה ככל שיכול היה. כשהגעתי לישיבה, הרב הנחה לשים אותי ביחד עם תלמיד באירופה, היה מבוגר ממני במספר שנים. הייתה לו התלמיד הזה, שהוא היום מכהן כרב באחת הקהילות החשובות בחוץ לארץ, ומחנך אלפי תלמידים במשך השנים, הייתה לו אותו תלמיד מערכה שלמה של חילופי דברים בינו לבין הרב, בני לימוד התנ"ך, בהתמודדות עם טענות של ביקורת המקרא. הרב הנחה אותו כיצד פוסעים בזהירות בשבילים הללו. חברות שלמת נרקמה בינינו, והוא, שהייתי תלמיד צעיר בישיבה, חלק עם חוכמתו של הרב, מתשובותיו, מהנחיותיו, שרק מעטים הבקיעים בין תלמידי חמים ויראי שמיים בנושאים הללו. היו שיעורים של הרב בישיבה, שידוע שהכניסה הייתה עליהם מותרת רק מבני שיעור ב' ומעלה. ניסינו לפתים להתגנב לשיעורים הללו. הרב לא גר, לא אמר כלום. שלח בעדינות שליחים לעמוד על טבעה של משלטנו. ולפי מה שהבחין, ואחר כך הבחן, אישר, שלל, או פשוט תעלים עיניו, אחר כך גם חיזק, והיה כל מתוך רצון לחנך, לתשומת לב, לרצון כנה, במידה, באותה מידה שנדרשת ובזמן הנכונים. הרב היה איש עצה ותבונה. בכל החלטה, צומת דרכים, ספקות, תהיות, ידענו כי ניתן להיכנס אל הרב, להתייעץ עמו. הרב ישב והקשיב בשקט, ולאחר מכן גם שאל שאלות, כיוון אותנו בתשובותיו להחלטה, אבל לא רק להחלטה, אלא כיצד לנתח את המצב, מה העיקר, מה תפל, בחיים בכלל ובנידון בפרט, הכל במפינות, בתחושה שהרב יורד לקראתך על מנת להעלות אותך לנקודה גבוהה יותר משהיית בה כשנכנסת אליו. פעמים כה רבות קיבלנו תשובות שעברו שנים רבות עד שחשבנו שאולי סוף סוף הבנו למה בדיוק התכוון לפני עשרות שנים. דיברו על ענוותנותו של הרב. לא פעם שלח אותנו הרב להתייעץ עם מורנו ורבנו הרב יעקב כץ שליטה, ואמר לנו כך, כי משהו ייעץ או יפסוק, כך נעשה, ושנדע שהוא מצרף לכך את דעתו באופן מוחלט. הרב לא הסכים לערוך חופה לבחורים שלמדו בכולל, אלא ביקש מאיתנו שנבקש מראש הכולל הרב קאט שיערוך את החופה. ומדובר בבחורים שהרב השקיע בהם 5 שנים לפחות עד שנכנסו בעצתו לכולל, והרגישו ממש חובת הכרת הטוב לאותו רב שליווה אותם וחינך אותם כל שהותם בישיבה. תמיד ביטל את דעתו בפני תלמידי חכמים העצומים, הראיות של תורה שהוא כינס והביא אותם לישיבה, הרב ג'ימיטרובסקי, הרב נמנצל והרב כץ, שיבדו לחיים טובים וארוכים. כמה תרח והתייגע על מנת לכוון אותנו להמשיך את לימודנו בישיבה, לכולל, אחרי זה למסגרות נוספות, והכל לא מתוך דרישה אלא בנעימות, במתן הרגשה שיעמוד לצידנו בקשיים, קשיים שלא חסרו. הסגרנו את גישתו הרצינית לכל פרט, כפי שתמיד ציין אדם גדול נמדד בהתייחסותו לדברים הקטנים. בריקודים בישיבה דרש מאיתנו שנחשוב על מה ששרים, שנתמיד בניגון אחד לפחות רבע שעה, רק אז נעבור לניגון הבא. אני זוכר פעם ישב, חזרנו מהשירות הצבאי, התכנסנו לביתו כמקובל בפורים בשעות של שמחה גדולה אחר הצהריים, לתוך סעודת הפורים. לאחר שהרב נשא דברים בענייני תורה של פורים, בני החבורה רקדו בהתלהבות עצומה ניגון אחד שאני לא יכול לשכוח אותו. שם שרו כולם למעלה מחצי שעה, בך השם חסיתי על אבוש לעולם, בניגון שהרב לימד אותנו. לקח את אחד מבני החבורה, הושיב אותו ליד הפסנתר ואומר לו, אתה לא מפסיק לנגן את הניגון הזה עד שאני אומר לך. את התעלות הנפש, הנשמה אי אפשר לתאר. שמעתי פעם אחד לרבותיי, שטענו גשמי, כל דבר שגשמי, הזיכרון מתפוגג במהירות, קשה לשחזיר אותו. אבל המתיקות של התרומות הנפש, אותה לא ניתן למחות מהזיכרון, מהפנימיות. בכל שעה, ואפילו בשעה קשה, ניתן לשוב ולהרגיש את אותה הרגשה ממש, שהרי במישור הרוחני, המישור הוא נצחי, פשוט צריך להתחבר אליו. גם בשעה זו, שאנחנו מרגישים יתמות, צער ועצב עמוק על הסתלגותו של רב אורנו ורבנו, אולי ניתן למצוא נחמה אם חוזרים ומדמים וחווים שוב את הרגשות, את התחושות שחווינו במחיצתו, בשמחת הפורים, בהושענא הרבה, בשמחת תורה, בשבועות ובכל שבתות השנה. ולמה שזכו לפה מבני הישיבה ביום שמחת כהן, איזה אירוע מיוחד שהרב זה שיצק בו חיים, דבר שהוא חידש במוצאי יום הכיפורים. הרב הדרי כידוע היה בעל זיכרון מופלא, ממש לפרטי פרטים, אבל עיקר כישרונו היה לא רק בפרטים, אלא ביכולת שלו להשתמש בזיכרונות הללו על מנת לתאר מציאות מאורעות שקרו, לשתף אותנו בחוויות, אלפי שעות של תיאורים חיים של בית המדרש בוולוז'ין, של ליל הסדר שערך הנציב למאות מתלמידיו בביתו, של השיר שחיבר הרב קוק הצעיר ביותו תלמיד בוולוז'ין על כל שנשברה במהלך השמחה. כה היטיב לצייר לנו את ישיבות המוסר, את ההבדלים הדקים בין טלז לקלם לנוברדוק, את האווירה מיוחדת של ישיבתו של רב שמעון שקו בגרודנה. משם היה הרב ממשיך לתאר את ישיבת חברון, ביר הקודש חברון, בהנהגתו של סבא מסלבודקה, את ישיבתו של הרב עצמו, ישיבת חברון בירושלים, על רבותי הידועים, רב אהרון כהן, רב חצקל, רב מאיר חודוש ועוד. הרב חיבר אותנו לאישיותו וספריו הנפלאים של הרב יצחק קוטנר זצ"ל, בעל הפחד יצחק, חינך אותנו להעמיק בהם, בתוכן, בפנימיות, כך שנוכל להיות מוכנים למועדי השנה. הרב הושיט לנו יד ופסע איתנו בחצרות האדמו"רים השונים, כשהוא מבליט ומדייק נקודות רוחניות שלהן ערך חינוכי, ערך של דבקות בהשם, של התמדה בתורה, של שאיפות לעלייה ברוחניות שותבה מאיתנו. מתוך כך, כשלמדנו בעצמנו את ספרי המוסר וחסידות, חשנו ממש כבני בית ולא כזרים. גם בסיפוריו על השנים הקשות בארץ ישראל שטרם קום המדינה, סיפר על פועלו של הרב קוק זצ"ל במסגרות השונות, על עלייתם של גאוני התורה ובתוכם הארי של עם מבבל החזון איש, הצליח לחבר לא רק את עולמנו הרוחני, אלא גם את כיוון החשיבה שלנו לאותם, בעולם שלנו, עולם המתחדש, לחבר אותנו אותו הוד קדומים שהוא זכה לראותו או לשמוע ממספרים בגוף ראשון שעלו לארץ מעולם של ישיבות ושקהילות שחרבו ואינם עוד. בשעות המקודשות של הפרידה מהסוכה, מעבר לדברי התורה העמוקים שהשמיע באוזני המתכנסים לקראת שמחתה של תורה, הוא לא שכח אף פעם לציין את הנופלים מבני הישיבה על קידוש השם, לתאר את הפתק שנמצא בכיסו של אחד לאחר נפילתו, ובו כתב לעצמו: בלבבי משכן אבנה ואקריב לו את נפשי היחידה. מתוך כך היה בא ומזכיר את תולדותם של ישראל שנשפך דמם על קידוש השם כמים בשנות השואה הנוראה. הרב תיאר מצבים לא נתפסים של קידוש השם שעשו יהודים בגשמיות, שעשו יהודים בגטאות ובמחנות. רק לאחרונה, ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים, חזר ותיאר בפניי את התלבטותו של יהודי שסך לו בגוף ראשון, שהרב הכיר אותו מכרם דיבנה, יהודי שעוד היה בגטו קובנה, ובא ושאל את הדבר אברהם: איך מקדשים שם שמיים? האם להרוג את אחד הרשעים הארורים כפי שעשה את אותו קצב יהודי שהתנפל אותו רשע ארור והרגו, או בדברי חיזוק ומוסר שנשאו משגיחי הישיבות שעה קלה לפני שהובלו לקדש את השם? כמה רצינות, כמה עמקות הכניסו הדברים האלו בליבות השומעים, בשעה שבאו לרקד ולפזז עם ספרי התורה לאחר מכן בבית המדרש. חשבתי שנים רבות, למה הרב מזכיר את הדברים האלה שוב ושוב? יש לי הרגשה, כל פנים, שכידוע, ומדברים על זה הרבה בישיבה, שיום הדין, יום הכיפורים, החתימה, היציאה לדרך של השלוחים, נעשית בשמחת תורה, כך מובא בספרים השונים. הרב רצה אולי לחזק את התחושות הללו כדי להזכיר, להוסיף לזכויותיהם של ישראל, אבל גם כדי לתת עוד ממד של עוד אפשרות של תשובה אצל אלה שבאו לחסות בצל הישיבה בשמחת תורה, בריקודים עצמם שבאו לאחר הפרידה מהסוכה. התחושה הייתה בכל השנים, עד השבועות האחרונים ממש, התחושה שלי, כמו שרבים אחרים, שכל דבר שחוויתי, ראיתי, קראתי, חידשתי, מיד אוכל לבוא ולספר לרב ולשמוע מה יש לו לומר על כך. התחושה של מציאותו של רב שנמצא לידך, רב שהכיר עולמות והעביר לך את התחושות שלו מהעולמות הללו, אבל הוא נמצא לידך להדריך אותך, לכוון אותך, אבל הוא נותן לך גם מרחב, והוא דורש לך בתוך המרחב שהוא נותן לך מימד של רצינות ושל התבוננות. כבר ידוע והוזכר פה בבית המדרש, כשחלה רבי אליעזר באותו שעה שנכנס רבי עקיבא וחבריו לבקרו, ולאחר שרבי אליעזר יצא נשמתו, בא רבי עקיבא וקרא את בגדיו ותלש את שערו, והיה דמו שוטט ונופל לארץ, והיה צועק ובוכה ואומר: עליי רבי עליך, עליי אליך מרי, שהנחת כל הדור יתום. פתח עליו בשורה ואמר: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, באות יש לי ואין לי שולחני לרצותם, אצל מי נוכל לרצות את המאות הללו? ולשמוע דעה של אדם גדול שישוב וקשוב ומשמיע ודורש ממך. שבת האחרונה, ושבת האחרונה ברוב היהודי, נכנסנו לרב לומר שבת שלום לאחר תפילת ערבית. הרב פתח את הדלת, על פניו התרגשות עצומה, ממש פנים בוהקות, אני לא זוכר הרבה פעמים ככה שהיה בצורה כזאת, והוא אומר לנו: אני לא יודע את נפשי היום, כל היום, כל יום שישי, מתעצומות הנפש שחוויתי היום, יום שישי, אי באייר, ממש כמו בקום המדינה, שגם היה ביום שישי, אי באייר, יום הכרזת המדינה. הוא המשיך ואמר: חזרתי לאחור עין שנים, 70 שנה, והתבוננתי במוראות, אותו יום, והימים שלפניו, והימים שלאחריו, ובחסדי השם, כמה חסדי השם, שבמה שזכינו ב-70 שנה הללו, שלאחר הקמת המדינה בחסד עליון. מיד התחיל לספר ולתאר בפרטים את המתיחות שהייתה ערב ההכרזה, את הסכנה, מה סכנת נפשות בשל המלחמה שהלכה והתעצמה, על מעמד ההכרזה של המדינה שהוא זכה לראות במו עיניו את סיום המעמד. הרב חש שהשעה מתאחרת ואמר: נו, לכו הביתה לקדש, זה לא הזמן לסיפורים. למחרת חזרנו לו שוב, ביקשנו בשעת רעבה דרעבין של שבת אחר הצהריים, שבת האחרונה, ביקשנו להיכנס ולהמשיך ולשמוע במה שלא סיים, והרב נאתר, ובשלוות נפש ישב ליד הרבנית שתחיה ותאריך ימים בבריאות ובשלווה. המשיך לתאר ולספר בהתרגשות ובמאור פנים מיוחד. לא ידענו שתהיה זו שעת פרידה, אבל הנעימות, הגדלות, שלוות הנפש, שבה תיאר את האירועים על כל מה שעולה מהם ונטבע אולי מאיתנו, שיקפה וקיפלה את התנהלותו עמנו בכל חיינו במחיצתו. במשך עשרות שנים הוליך אותנו הרב לפני מוסף של שמחת תורה ובשבועות אל הכותל, בשירה שהוא הנהיג את הציבור בשירה הזאת, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, עובדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברלה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי כה להודות לשם השם. בשעת היפרדותו מעלינו, בשעה שהרב נזדקך ועלה לעולם שכולו טוב, ודאי מקבלים את פניו כל ראשי הישיבות, רבני הקהילות, תלמידי חכמים וכל חיילי הישיבה שנפלו על קידוש השם, ושרים עמו, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, והרב רוקד איתם בקומה זקופה, באצילות, בעיניים בורקות ומהירות, בבחינה של מי שעוז והדר לבושו זוכה להיות שוחק ליום אחרון.